נמצאים פרק ג' מוסר אביך, מוסר אביך פרק ג', פסקה א', בירורי מידות הנפש. התחלנו לברר את העניין של בירור המידות ונסירתן. כן, שיש צורך לעשות פעולה הכרתית כדי לנסר את המידות אלו מאלו, כדי שהם לא התפתחו בתוך הנפש בצורה מבולבלת, בצורה מעורבבת, בצורה מטשטשת. ראינו את הסכנות שיש בזה כאשר מידות שדומות בחיצוניותם אבל שונות בתוכנם הפנימי. ראינו את הבעיה כשמידה כזו או מידות כאלה מתחברות ומתדבקות ומופיעות בצורה מעורבבת בתוך הנפש. הדבר הזה גורם להנהגה נפשית ומעשית שקרית, לא נכונה, לא אמיתית. ראינו את זה ביחס למידת הענווה, כאשר היא לא מתבררת כהלכה. מידת הענווה, ראינו שהיא סופחת איתה את מידת העצבות, מכיוון שבחיצוניותן שתי המידות האלה דומות. כשאדם לא עושה פעולה הכרתית שהיא חורגת מעבר לחיצוניות מידת הענווה, כשאדם לא עושה פעולה הכרתית שמבררת לו מה זו ענווה באמת, ובזה כן, אחת ולתמיד, מידת הענווה מובדלת מן העצבות. ככל שמתבוננים פנימה אל תוך הענווה, אי אפשר כבר, ולא נוכל, ולא נרצה, כבר להשוות בינה לבין העצבות. כן, שמתבוננים פנימה. אבל אם לא עושים את המהלך הפנימי הזה, כן, אז קרוב לוודאי, שלפחות מצד ההרגש החיצוני של הענווה, כן, היא יכולה לעשות קואליציה עם העצבות. ואז, שהעצבות היא זו ש... משמשת נשמת אפה של הענווה, אז הענווה יוצאת לפועל בצורה שקרית, כן? והיא גורמת צרות גדולות לאדם. כן? גורמת לחילול השם גדול. כל מי שרואה את הענב העצוב, כן? כמובן לא יכול בשום אופן לחשוב שהוא רוצה להיות כמוהו. ואם הענב הזה בכלל, זה הסמל של עבודת השם, כן? תראה את הענב העצוב הזה. אם זה נקרא עובד השם אמיתי לפי דעתכם, ואני לא רוצה להיות בכלל חלק מכל הסיפור הזה. מוטב לי להיות גאוותן, מוטב לי להיות כעסן, מוטב לי להיות עשיו, איש צייד, איש שדה, אנרגטי, מתרוצץ, בתוך המציאות, מאשר להיות כמוש ועלוב כזה. לא רוצה להיות כזה. תודה רבה. אז חוץ מההשלכות המעשיות שיש לגבי האדם הטועה בעצמו, כן, שכפי שראינו שנפשו בעצם מתנהלת בצורה לא נכונה, יש לזה השפעות והקרנות כלפי הסביבה, כן? הבאנו לזה דוגמאות מהחסיד השוטה, אותם החסידים השוטים שאימצו להם את מידת החסידות השטחית כביכול, כן? וכל מיני מנהגים מוזרים של חסידות שוטה, כן? גלגולי קרח, מזמורים הרבה, וידועים ארוכים, עינוי הגוף, כל מיני דברים כאלו. שזה נקרא חסידים השוטים שלא ביררו מהי חסידות, ולקחו מהחסידות רק מה שעלה בחקתם, על פי ההרגשה הספונטנית הראשונית, כן? כמו שמה זו אהבה, שכוח האהבה מתעורר בתוך הנפש בגיל ההתבגרות, ואדם מרגיש את הרצון להתקרב לבת המין השני, אם הוא לא עוצר את השטף הרגשי הזה, ומברר לעצמו מה זו אהבה, קרוב לוודאי שהאהבה שלו תהיה אהבת בשרים, ולא תהיה אהבה אמיתית. אבל לא עוצרים, לא שואלים. ואז כל הרפורטואר התרבותי מוצף בשירי אהבה. אבל זו אהבה זו? זה בכלל לא קרוב לאהבה, זה לא דומה לאהבה. למה זה קרה? זה קרה מכיוון שכאשר התעוררה נטיית אהבה בתוך הנפש, השכל לא פגש אותה. ואמר, רגע, עצור בטרם תעבור. לפני שאת רוצה כן, הנטייה הזו, לפני שאת רוצה להתפשט יותר מדי, תעצרי לבדיקה. מי את? מה את רוצה? אני אגיד לך מי את. אני אגיד לך מה זו אהבה. אני אגיד לך מה זו ענווה. אני אגיד לך מה זו גבורה. אני אגיד לך מה זה... חייבים לעשות את הבירור השכלי הזה. אחרת יש סכנה גדולה שהדברים יצאו לפועל בצורה מקולקלת. ברוך אתה, אדוני אלוהים, חולם שהכל נהיה נורא. כן. זה סיכום, פסקה הראשונה שלמדנו. אנחנו עוברים, פסקה שנייה, עניין המיצרים. מתחיל במילים, עניין המיצרים. כן? אמרנו שזה נקרא מידות מצרניות, אתם זוכרים את הביטוי, שהרב טבע. כן? הביטוי מידות מצרניות, כן? מידות מצרניות אמרנו, כן? אלו מידות שבחיצוניותם יש להם גבול משותף, כן? נראה כאילו יש להם גבול משותף ודמיון. זה נקרא מיצר. מיצר זה מישון גבול. מידות מצרניות זה מידות שבהסתכלות שטחית יש ביניהם דמיון. והדמיון הזה גורם להם להתחבר בטעות ביחד. כן? מידות מצרניות. עניין המיצרים שבין המידות וטשטוש, כן, גבוליהן, הוא מכמה סיבות. למה קורית התופעה הזו? הרב רוצה לומר שיש כמה סיבות, למה באמת קורה הדבר הזה, אותה פעולה של הידבקות, אותה התדבקות. כן? כמה סיבות שהדבר הזה הוא קורה. עניין המיצרים שבין המידות וטשטוש גבוליהן הוא מכמה סיבות. לפעמים, המידה סמוכה לחברתה מצד שציוריהם השטחיים שווים הם. זה מה שאמרנו בחמש דקות האחרונות. טוב שאמרנו את זה, עכשיו זה יהיה יותר מובן לנו. מצד שציוריהם השטחיים שווים הם. כלומר, האדם בציורי שכלו, בטעות משווה ביניהם. כן? בטעות הוא משווה בין ענווה ועצבות. בטעות הוא משווה בין גבורה וכעס. וכן הלאה. בגלל הדמיון שיש בהם. הדמיון תופס את ליבו. מטעה אותו. כן? מושך אותו אליו. מפתה אותו. שואב אותו הדמיון הזה. הדמיון החיצוני. זה מצד שציוריהם השטחיים שמציירים אותם באופן שטחי, אז יוצא שהם שווים. וכל מידה, וזה כלל גדול, כל מידה אי אפשר שיקנה האדם אותה, כי אם שיציירנה ציור חזק. זאת אומרת, דבר מאוד מעניין, אי אפשר לקחת מן הטבע, טבע פיזי, טבע נפשי, כל שכן, דבר שלא עובר מהלך של תיקון. אתה לא יכול לאכול את הסלק ככה מן השדה. אתה לא יכול לאכול את תפוח אדמה ככה מן השדה. אתה לא יכול. הוא חייב לעבור תהליך של טיפול ותיקון. כן? האדם צריך לבוא בחוכמתו ובבינתו, לקחת את התפוח הזה ולמצוא דרך, כן, לתקן אותו לאכילתו. אם הוא יאכל אותו בצורה כזו, לא טוב. הוא חייב לעבור תהליך של תיקון. כל שכן, כאשר אנחנו לוקחים מוצרים טבעיים מתוך הנפש. הנפש לנו מלאה תפוחי אדמה. מלאה סלקים. מלאה פירות השדה שלא הבשילו. שלא הבשילו. בטבע אנחנו יודעים שיש חלק מהפירות שמבשילים על העץ. שהטבע עצמו יש בו גם את תהליכי הבשלה. כלומר, הוא מבשיל על העץ. יש עץ שתהליכי הבשלה נעשים עליו. כן? חלק מהפירות, האדם צריך לתקן אותם, להביא אותם אל תוך ביתו, לנקות יפה, לחתוך, לבשל, לפעמים רק עם שמן, לפעמים אש חזקה, אש חלשה, לא משנה. אבל האדם צריך לעשות פעולות. בעולם הטבע הנפשי, שם העיקרון והמודל הזה הוא הרבה יותר חזק. זאת אומרת, אם אתה לוקח מהטבע מוצרים, כן? פירות, ויש הרבה פירות, פירות נפלאים, פירות נפלאים, באמת נפלאים. אבל במצבם הנוכחי הם מהווים רק מאכל בהמה. הסלק נאכל על ידי הפרות, בשמחה רבה, אבל האדם כבר לא יכול לאכול אותו כמו שהוא. הוא צריך לבשל אותו. תפוח אדמה חי נאכל על ידי בהמות. אין שום בעיה. הם לקקו את האצבעות. אבל אדם כבר צריך לבשל אותו. כלומר, אותו דבר גם פה. המצב הטבעי של המידות, כפי שאנחנו פוגשים אותם, בלי מאמץ, אנחנו פוגשים אותם בתוכנו, כן? הן פועלות בתוכנו, הן מביאות אותנו לפעולות, כן? הרי כל הפעילות של האדם זה מכוח המידות. הרי מכוח מה אנחנו פועלים? יש בתוכנו דפוסי התנהגות נפשיים, זה נקרא מידות. אפשר להסתכל על אדם שמדבר ולהגיד איזה מידות פועלות בו. אתם יכולים להגיד, תחשבו קצת, איזה מידות פועלות בי שאני מדבר עכשיו. שאדם מתנהג, פועל בשטח, במרחב, הוא נע, כן? באינטראקציות שיש לו עם המציאות, אפשר לומר איזה מידות פועלות בו. הנה פועלת בו מידת הגאווה, מידת הכעס, מידת הענווה, קמצנות, קנאה, אפשר לראות. החיים שלנו מונעים על ידי מידות. אבל הפלא הוא שאם אנחנו לא עוברים איזשהו תהליך של בישול והכנה, כלומר, שהכוח השכלי שבנו לא יורד אל שדה הנפש ונושא ונותן עם הנפש, שואל את השאלה, רגע, איזה כוח פועל בי כעת? מה שמו? כן? איך הוא צריך להיראות? איך להלביש אותו בשעה שהוא יוצא לרחוב? אתה מסתדר מול הרעיש, אתה יוצא לרחוב, אתה מסתכל שהכל כן, חולצה נקייה, הכל בסדר, אתה יוצא. איך להוציא את המידה הזו אל הרחוב? האם כדאי לי להוציא אותה בצורה כזו? אם אני יוצא אותה בצורה כזו, אז בעצם בא לידי ביטוי הצד הבהמי שבי. כן? זה מה שאמרנו, את הסלק אוכל את הבהמה. את המידות במצבם הטבעי הראשוני, כן? בעצם, המידות האלו הן מבטאות את הצד הנמוך שבאדם. הנמוך שבאדם. הצד הטבעי שבאדם. אבל אנחנו לא חיים בשביל הטבע. אם היינו חיים בשביל הטבע, לא היה צריך לברוא עולם בכלל. ויותר מזה, פסוק מפורש. אם לא בריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. חוקות שמיים וארץ זה מבטא את כל עולם הטבע. הטבע הפיזי, הטבע הנפשי, מה שנקרא דרך ארץ קודמת לתורה, הטבע הרוחני אפילו, אפילו יש מחשבות טבעיות, רוחניות, מעניינות. אבל העולם לא נברא בשביל הטבע. העולם נברא בשביל לגלות מימד שהוא מעל הטבע. בתוך הטבע כמובן. זה נקרא תורה. עכשיו, אם אנחנו לא לוקחים את המידות האלו, ואנחנו מעלים אותם למדרגה של תורה, כן? מדרגה של תורה. אני יודע שגם בלי תורה אתה בחור רחמן, אני יודע שגם בלי תורה אתה בחור טוב, ואפילו אתה בעל חסד. אבל כל עוד נטיית החסד שלך לא עברה את החישול, את החיסום, כמו בפלדה, לא עברה את החיסום של התורה, הנטייה הזו היא נטייה שלא תצלח למלאכה בתוך העולם הזה. כי בעולם הזה יש שתי כוחות מתנגדים, יצר טוב ויצר רע. יצר הרע מתחדש בכל יום. כנגדו יצר הטוב צריך להתחדש בכל יום גם. אם אתה בא תמיד עם אותו פורמט טבעי, גם אם אתה בחור טוב, אני אומר שוב, אתה באמת אתה בחור טוב. אתה בחור טוב. בפרט שאתה יכול להשוות את מצבך לאחרים, שאולי לא מתנהגים כמוך, אתה בכלל יכול לחשוב שאתה ראש לשואלים. כן? בכלל אתה אדם נפלא ועצום. אבל באופן אמיתי, לא ביחס לנמוכים ממך, ביחס לתעודת האדם, ביחס לתהודת האדם, ביחס לנשמתו הפנימית, הביטויים המוסריים שרואים אצל אנשים נחמדים וטובים, הם כאפס וכעין לעומת תפקידו של האדם. לעומת נשמת אפיים, כן? נשמת נשמה שנפחו באפו. כן? לעומת היעדים שהתורה מציבה לפני המידות. מה זה לא תנאף של התורה? מה זה לא תחמוד של התורה? מה זה לאהוב את הזולת על פי התורה? זה, 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 זה באמת... זה באמת יחידה מובחרת. זה באמת יחידה מובחרת. נכון שגם, איך אומרים, גם השקמיסט עשה טירונות של כפלה מדים. גם הוא אחז בנשק ורץ 100 מטר. נו, אבל באמת, אתה יכול להשוות את זה לאותו מסלול שעושה הלוחם, אפילו בגולני בגדודים. אז מה נגיד כבר בסיירת? מה נגיד כבר בתמטכ"ל? מה נגיד בשלדק? מה נגיד פה? זה הולך ומתקדם. זאת אומרת, זה מעברים של פאזות. כל מידה... היא חייבת לעבור תהליך של שכלול, השתכללות, באמצעות איזה כוח בראש ובראשונה, הכוח המדגם של המידות, זה כוח השכל. כוח השכל שצריך להתגלות בכל חופשיותו, דווקא בחופשיותו, כן? קראנו לזה לא כוח שכלי, לא כוח שכלי, שהוא כבר משועבד, שקוצצו לו הכנפיים, שהוא עושה דברו של הטבע, כן? והוא לא מצליח להתרומם. לא מצליח להתרומם. קצוץ כנפיים. למרות שהוא משתמש בשכלו, בסופו של דבר, אותו שכל הוא חותם את גומי של המידות הנמוכות שלו. לא כוח שכלי כזה. כוח משוחרר לחלוטין. כוח שמסוגל להביא אותך לצורת הסתכלות ביקורתית על המידות שיש לך עכשיו. לא שהוא מאשר את המידות. הוא אומר, מצוין, מצוין, מצוין. לא. כמו שאמרנו, לגבי חברותה. אתה רוצה חברותה? אמיתי? לא אחד שיגיד לך כל הזמן כמה אתה צודק. אחד שיעשה לך צרות מבוקר ועד ערב. כל הזמן. על כל סברה שאתה תביא, על כל תירוץ, הוא יביא לך 12 קושיות. זה חברות הטוב. הוא יעמיד במבחן את הסברה שלך. הוא יעמיד אותה במבחן. הוא יכניס אותה לקור ההיתוך של הסברה המתנגדת. אתה תהיה חייב להעמיד את הסברה שלך למבחן. אני מבטיח לך שבסופו של יום, הסברה שלך תהיה הרבה יותר מלוטשת. ולא דווקא שהוא ינצח אותך, או אתה תנצח, זה לא הכוונה. העניין זה להגיע להכרעה. ההכרעה תמיד היא בנויה משקלול של שתי הדעות, של א' וב'. אתה מוכן להעמיד את הדעה שלך? ודאי. גם אחרי שהשכל נכנס בעומק הביקורת שלו לתוך עולם הטבע, אין הכוונה שבסוף הוא ישרוף לחלוטין את מידת הענווה, או את מידת הגבורה שבי, הספונטנית, או את החסד הספונטני שבי. החסד יישאר, אבל הוא יהיה הרבה יותר מלוטש, הוא יהיה יותר בוגר, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר אמיתי. הרבה יותר אמיתי. זה הכוונה. אנחנו לא מבקשים שכן, הוא ייכנס פה איזה השכל כמו איזה פיל בחנות חרסינה, שישבור את הכל. זה לא הכוונתנו. אבל אתה מוכן לעבור את התהליך המופלא, הכירורגי הזה, שהשכל ייכנס פנימה, ולא ישיר אבן שהוא לא הופך? שאלה גדולה. אומר לנו הרב, זו אחת הסיבות, כן, להתהוות התופעה המדאיגה של המידות המצרניות. לא נעשתה הבדלה, לא נעשה ברור. דווקא בדעתו תהומות נבקעו. מה זה תהומות? תהום, ככל שיורדים יותר מתחת לפני המים, יותר קשה להפריד את המים כעדו. מעל פני המים, בשטח העליון, אתה עושה מיד ככה, אתה יכול ליצור איזו הפרדה לרגע. כמובן שזה חוזר ומתאחד. כן? המים שואפים, אתה מכן, להתחבר הטיפות, כן? אבל ככל שאתה יורד יותר עמוק, יותר קשה ליצור שם הפרדה. לא משנה כמה תבחוש במים, מקסימום תיצור מרבולת, אבל לא תיצור הפרדה. לא תוכל ליצור הפרדה. אלא אם כן, יש לך כוח של קריאת ים סוף. זה מה שקרה בים סוף. ים סוף זה יצר הפרדה, בדעתו תאומות נפקעו. כן? בכוחו הגדול של הקדוש ברוך הוא, בעצם המים נחלקו. מי? כן? למעלה ועד למטה. אבל פה, אנחנו רואים שבכוח השכלי הזה שאנחנו מתארים אותו פה, אפשר לפקוע תאומות. אפשר בעצם לרדת לעומק הנפש, וגם במקומות ששם המידות, כאילו מתחברות, מידות שיש הבדל עצום ביניהם. מבחינה פנימית. שם הם מתחברות, אנחנו מסוגלים לבקוע אותם. במאיץ החלקיקים הזה שנקרא שכל. אנחנו מסוגלים לבקוע אותם. ולהראות אחת ולתמיד את ההבדל בין אהבה ותאהבה, בין ענווה ועצבות, בין גבורה וכעס, וכל שאר המידות. באמצעות השכל. מצד שציוריהם השטחיים שווים הם. וכל מידה, אי אפשר שיקנה האדם אותה, כי אם כשיציירנה חזק. ציירנה חזק. כן? לצייר חזק זה להסתכל, כן? כמו הקוברה. להסתכל. חזק בעיניים. אתה חייב להסתכל על המידה חזק. אתה חייב להתמקד. אם אתה לא מתמקד, אתה מחליק. זה כמו פגז שהוא מחליק על השריון. כן? יש מה שנקרא מגן בזוקה, בזמננו זה היה, כדי שדברים יותר טובים היה כנראה. אבל מגן בזוקה, הבזוקה מתחלקת על, כן? על הזלדה. כן? מגן כזה, לא יודע מה הוא עשוי, יורים עליו את הבזוקה, היא מתחלקת. כן? מה שנקרא מגן משוח.
היא מחליקה, לא מחליקה.
מחליקה. מחליקה או מחליקה, ידידי. מחליקה. כן? היא מחליקה על המגן. אם אתה לא מתבונן, אם אתה לוקח מידה, אתה לוקח את מידת הענווה, ואתה עכשיו רוצה להתבונן מידת הענווה. מידת הענווה היא, הענווה האמיתית, היא בעצם, השכל שלי כבר הלך למקום אחר. זאת אומרת, הוא לא מצליח להתמקד בדבר, כן? הוא לא מצליח להתמקד ולהתרכז, קראנו לזה נקודת שריפה. נקודת שריפה קראנו לזה, היכולת למקד. את כל כוח ההתבוננות והעיון על דבר אחד. כן? צריך לצייר חזק, כן? כי אם כשיציירנה, ציור חזק. ציור שהוא שלם בכל עבריו וגידיו. כאילו, בכוח השכלי, אנחנו בעצם מציירים משהו, אבל אתה לא מצייר אותו בצורה חלקית, אתה מצייר אותו שלם בכל עבריו וגידיו. לא חלקי. כי אם כשיציירנה חזק, וכשלא ישלים את ציור המידה המבוקשת, בבירור גמור, כמו שצריך, כמו שהיא מצוירת לפניו בשמיים, כמו שהיא מצוירת בתורה, זה צריך להיות ציור אדריכלי מדויק מאוד, מאוד מדויק, וכשלא יציירנה את הציור, וכשלא ישלים את ציור המידה המבוקשת בבירור גמור, יצא יותר, לפעמים יותר, לפעמים אתה מצייר יותר מדי, כן? מהמידה המבוקשת, או פחות. אחד מן השניים. כן? או פחות, מהדומות לה בציוריהן השטחיים רק לפום ראייתה, כלומר, לפי ההסתכלות החיצונית, כן? אתה משווה בין הענווה לעצבות. אבל למה אתה משווה? כי לא נשלם הציור. מכיוון שלא נשלם הציור, אין מנוס מלהשוות ביניהם. עכשיו, אחת הבעיות שיש בציורים לא שלמים, מיוחד באנשים בעלי שכל אגב, אנשים בעלי שכל שהם ניגשים לעבודה שאנחנו מדברים עליה כרגע, מה הבעיה איתם? כשהם מציירים מידה מסוימת, מכיוון שהם השתמשו בשכל, מה נדמה להם? מה נדמה להם? מכיוון שהם השתמשו בשכל, נראה להם שהציור שלם. זה אחת הבעיות הגדלות. במיוחד אצל שכלתנים, צריך לדעת. כי האדם בטבעו, במיוחד השכלתן, כשהוא עושה פעולה שכלית ולו אחת, הוא עושה ככה עם האצבע פעם אחת, כבר נדמה לו שהוא חכם. כבר נדמה לו שמה שעלה בחכתו, זה האמת כולה. כמובן שזה הולך ביחד עם גאווה בדרך כלל, אבל אין ספק שהגאווה, כן, הנטייה הטבעית של אותו אדם לגאווה, בצירוף התכונה השכלית, כששני אלו מתחברות, הן נוטעות בו את האשליה שהוא אכן יודע. יותר מאדם שהוא פחות שכלתן. אנשים שהם פחות שכלתנים, גם בטבעם זה בדרך כלל גם לשאול את הזולת. אני לא יודע, אולי אתה יודע, יש בהם את הענווה הזו שהם צריכים לשאול. אבל מישהו כבר בא ליכולת שכלית, והוא מתחיל כבר לפעול, כן? הוא מתחיל כבר לפעול פעולות הגדרתיות, ביחס לעולם הנפש שלו, מהלכים נפשיים, נטיות נפש, להגדיר אותם וכו'. יוצא לו איזה כמה תובנות שהוא רושם אותם לגבי הנייר, לך תתווכח איתו. והוא כבר חכם גדול. זה סכנה. זה סכנה. כן. או פחות, מעמידות הדומות לציוריהם השטחיים, רק לפום ראייתה, הכוונה היא רק לפי מרוצת העיון, מבלי שהוא עיין מספיק. כן, זה סיבה אחת שנולדות או מופיעות מידות מצרניות. חוסר, שימוש, שכלי, נכון, ציור אמיץ וחזק, הגדרה מכוונת ומדויקת של מידות דומות במראיתן החיצונה. שאלות. לפי מרוצת העיון. שאדם לא מעין מספיק, זה הכוונה. ראיית זה ריצה, ולפום זה לפי. כן.
אז הטבעת הציור החזק בנפש הוא נעשה על ידי ניסיון?
לא, הטבעת הציור החזק הוא נעשה קודם כל על ידי לימוד.
זה קודם להבין את ה...
קודם כל, זה עבודה שכלית כמעט לגמרי. עבודה שכלית, כך כותב הרב, במפורש, שני חלקים יש בלימודי העבודה השלימה, הכולל את תיקון כל המעשים והמידות כולם. החלק האחד, וזה מה שאמרתי כעת, החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. כן? דהיינו, השגת החוכמה וידיעת המידות, ענייניהם, תכונותיהם, גבולותיהם וכו'. עבודה שכלית בלבד, לימוד. פשוט לימוד. אתה לוקח מסיעת ישרים, אתה לומד מידת הזהירות. אתה לוקח חוץ צדיקים, לומד מידת הכעס. פשוט הגדרות. כן? הגדרות. ואתה חווה בעצם, הייתי אומר, אתה חווה איזה חוויה שכלית משוחררת לחלוטין. עכשיו צריך להיזהר. כי מאוד יכול להיות, כמו שהמסיעת ישרים אומר עצמו, אדם שלא הורגל בעיון עמוק, אם הוא יבוא לקרוא בספר כזה, אז שוב, כן? בעצם השכל שלו נשלט על ידי, כן? איזה כוח שלא מאפשר לו להתבונן לעומק, כן? השכל שלו נשלט. לכן צריך ללמוד את הדברים האלו, טוב ללמוד זה עם מישהו, ששכלו יותר משוחרר, והוא מסוגל להביא את המושגים בצורה יותר שלימה. הוא צריך לשמוע שיעורים של אנשים שעשו מהלכים של חירות שכלית, והם מסוגלים להביא לו את המושגים בצורה יותר מבוררת. זה יהיה לו קשה אגב. כי השכל שלו צריך להתמודד בעצם עם השגות שהוא לא רוגל מעולם. אבל לפחות זה מסמן לו את כיוון ההתקדמות. אבל אם הוא ילמד לבד, הרבה פעמים הוא פשוט יחתום על ההשגות הקודמות שלו. למרות שזה לא מה שכתוב פה. מה שכתוב פה בספר זה משהו אחר לגמרי. זה לא הייתה כוונת הרמח"ל בכלל מה שהוא הבין. אבל הוא לא פתוח להבין את הרמח"ל עד סופו. הוא לא פתוח. הוא נעצר בשלב מאוד, מאוד מוקדם של הגדרות. אנחנו רואים את זה לפעמים. אנחנו לומדים מסיעת ישרים בצורה אחת. אתה לומד עם החברות שלך מסיעת ישרים. כן? הגעתם להשגות מסוימות. פתאום אתה שומע שיעור מסיעת ישרים של מישהו ש... בואנה, מה זה? זה מסיעת ישרים? זה לא יומן. איך הוא למד את זה בכלל? איך הוא הגיע להשגות האלה בכלל? מאיפה הוא אמר את הדברים האלה בכלל? זה השגות של שכל חופשי יותר. כן? המפגש הזה בין שני סוגי השכלים והשגות, הוא פותח פתח להתקדמות, לאדם שרוצה באמת לשכלל את המושגים שלו. כן? אז זה עבודה שכלית בעיקר, בהתחלה.
מה ההבדל בעצם בין ללמוד למשל מסילת ישרים וללמוד, בוא נגיד, לתורת מוסר של סוקרטיס או פלטון? כי בסופו של דבר זה כאילו, כן, שניהם בעצם כדברים מוסריים, שניהם באים על ידי השכל.
כן.
וכמו שאמרת, שכאילו, מסילת ישרים, כאילו בעצם משהו, כאילו, הנה, בעצם מביאה למעשה, לא רק כאילו משהו שחק, אני גם משהו שמביאה למעשה בסופו של דבר, אבל גם ככה הפילוסופיה. הפילוסופים לא חושבים כדי לחשוב. וכאילו,
הפילוסופים
חושבים כדי להביא
לידי המעשה. יפה. זאת אומרת, אתה אומר, בצדק, שאלה טובה מאוד. זאת אומרת, אתה אומר, הפילוסופים, גם הם הגיעו למקומות מאוד מאוד גבוהים בחשיבה שלהם. כן? ספר המידות של אריסטו, הוא מדבר על גאווה, הוא מדבר על ענווה, הוא מדבר על מידות. הוא מדבר על מידות. אריסטו, אנחנו דיברנו בהתחלה על כך שתפקידו של השכל, שכל של תורה, זה לרדת לעולם הטבע. לרדת לתוך עולם הטבע, עולם הטבע הפיזי, עולם הטבע הנפשי והרוחני, ולהכניס לו מימד חדש, כן? עומק נוסף, שקוראים לו תורה. ובלי אותה פעולה שכלית, בעצם עולם הטבע נשאר סגור בתוך עצמו. עכשיו, מה הם באמת מימדיו של עולם הטבע? כמו שאמרנו, טבע זה לא רק סלק לא מבושל. טבע זה גם פירות נפלאים. יש פירות נפלאים בתוך הטבע. הטבע מגיש לנו מתנות יוצאות מגדר רגיל. כן? אז כמו שבאמת הטבע החושי או הטבע הפיזי נותן לנו אפרסק נהדר, נותן לנו מישמיש נהדר, שהם נאכלים יחד עם קליפתם, טעימים, פנטסטיים, באותה מידה הטבע הרוחני של האדם, הטבע הרוחני, והטבע הנפשי, גם הוא מגיש לנו פירות נהדרים. אתה רוצה לדעת עד לאן מגיעות הפירות האלו? סתכל בספר המידות של אריסטו. כן? והרמב״ם לא נמנע, אגב, מאוד מעניין, שהרמב״ם לא נמנע לקחת מהפילוסופים חלק מהאמיתות האלה. כאשר הרמב״ם נצרח לאמיתות שבמדרגה של דרך ארץ, הוא לקח מהם את הדברים. לקח מהם, אין שום בעיה. חוכמה בגויים תאמין. אבל האמיתות שלקח הרמב״ם מהפילוסופים, כל מה שהגיעו אליו הפילוסופים, זה החלק העליון של הטבע, או כלשונו של הרמב״ם. במקום שנגמרת הפילוסופיה, שם מתחילה הנבואה. זאת אומרת, ענווה של פילוסופים וענווה של תורה, זה משהו אחר.
מה זה מתפתח?
קודם כל, בוא רגע, קצת נמשמש את האמירה הזו. ענווה של פילוסופים וענווה של תורה, זה משהו אחר. משהו שונה. דוגמה, אריסטו לפני מותו לא מוכן לקבל חנינה, הוא רוצה למות. והוא התבטא ביחס למותו ואמר, אני לא מפחד מן המוות. למה אני לא מפחד מן המוות? כי אני פושט מלבוש, כן? סך הכל כי הנה אני מוריד בגד מעליי, זה הגוף. זה הכל. אגב, אני חייב לומר שזה ממש מעורר הרצה. להתייחס למוות בצורה כזו. לא מפחיד אותי למות. אני בעצם פושט מלבוש. המוות זה בעצם לפשוט את הגוף מעל הנשמה. זהו, גמרנו. לא כואב לי בכלל. זו התפיסה. זו התפיסה, תפיסת המוות, או פסגת הקבלה של המוות, אצל אומות העולם. למות בשוויון נפש מוחלט. לא להרגיש את כאב הגוף. ביהדות זה משהו שונה לחלוטין. ביהדות, אנחנו לא מתמודדים עם המוות על ידי העלמת הכאב. שום פנים אופן. אנחנו חווים את החיים עד תומם. ואנחנו חווים את המוות כיסורים של אהבה. זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. הקדוש ברוך הוא נמצא גם בתוך היסורים. גם בתוך מצבי הכאב. האמת זה לא משהו שמנותק מן הגוף. האמת זה משהו שהוא בעצם מופיע גם בתוך יסורי הגוף, בתוך כל מצבי הגוף. גם בשעה שאני בריא, גם בשעה שאני חולה. זה הענווה של עם ישראל. זה ענווה זה היפתחות למציאות השם יתברך, גם כאשר כואב לי, גם כאשר הצדדים הפרטיים, הפיזיים שלי, סובלים מאוד. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הכאב הזה. אנחנו לא פותרים את הבעיה על ידי זה שאני אומר, אין לי גוף, אין לי רוב בתחתון, אני לא מרגיש את הכאב, לא, אני לא משתק. אני לא משתק את החיים הפיזיים. לא. אני חי אותם בכל עיצומם, והקדוש ברוך הוא מתגלה בתוכם. זה ענווה מסוג אחר לחלוטין. לגמרי. וזה לא רק בזה, זה כל מידה ומידה. אנחנו לוקחים כל מידה ומידה, אנחנו מתבוננים בה, אנחנו רואים למצוא את נקודת ההבדל התהומית. כן? מסופר על הרמב״ם שפעם הוא שמע שיש איזה גוי חסיד, אבל חסיד אמיתי. זה מסופר איפה זה מופיע? עולם חסד יבנה, ספר שנקרא עולם חסד יבנה. מובעים שם כל מיני סיפורים בכלל. המסופר שפעם סיפרו לרמב״ם שיש חסיד באומות העולם אמיתי, בעל ענווה יוצאת מגדר רגיל. מה שנקרא לשמה לגמרי. אמר הרמב״ם, לא מאמין. הוא הגיע לביתו של אותו חסיד, ובאמת זה פשוט לא יאמן. הוא התנהג כמו אברהם אבינו. מה הוא לא עשה? איך הוא לא כיבד את הרמב״ם? הוא לא ידע שזה הרמב״ם. הרמב״ם התחזה לאדם פשוט. אחרי שלושה ימים, שבאמת הוא עמד בכל המטלות של חסיד אמיתי, הרמב״ם יצא לדרכו. אמר לו שלום, הודה לו על כל מה שהוא עשה למענו, ויצא לדרכו. אחרי כמה רגעים הוא רואה את החסיד הזה רודף אחריו. Okay. שלום, שלום. סליחה, רציתי... איך הרגשת? איך הרגשת? אמר לו הרמב״ם, זה הייתה הכנסת אורחים. תודה רבה, הרגשתי נהדר. היית משהו משהו. הוא ראה על פניו שהוא נהנה מהמחמאה. הוא נהנה מהמחמאה. כן. Okay. זאת אומרת, ואז אמר הרמב״ם, הנה, זה נקודת ההבדל. הוא לא יכול להגיע בעשיית החסד להרגשה ולהבנה שבעצם בעשיית החסד הוא מדמה לבוראו. הוא חש את החסד כחלק מהעולם האנוכי שלו. אני עושה חסד. אני העובד. אני הפועל. הקדוש ברוך הוא לא פועל דרכו. אין לו אפשרות לפתוח את עצמו להופעה אלוקית, ולהרגיש שבעצם הוא מתנועע מכוח של חדירת הרצון האלוקי בתוכו. זה לא שהוא לא רוצה את זה. זה לא שהוא לא יודע שיש אידאות עליונות. הוא יודע שהאידאות העליונות, כן, הם החסד, אמיתי. אבל הוא לא מצליח להחדיר את זה בתוך תוכו. כשהוא עושה חסד, הוא עושה את זה מתוך המרכז הפרטי שלו. הוא לא מצליח לשקף את רצון השם בצורה נקייה, מה שנקרא אספקלריה המהירה. לא מצליח. בכל מידה המידה, נחפש נקודת ההבדל ונמצא אותה. כן? סביב ההגדרה של האיכות. האיכות, כמו שראינו. איכות הענווה והחסד. כפי שזה בא לידי ביטוי אצל חסיד אומות העולם שהרמב״ם בחן אותו. אצל אריסטו לפני מותו וכו'. זה נקודת ההבדל. זה הבדל מאוד מהותי. מאוד מהותי. כן. וזה גם הבדלה שצריך לעשות אותה באמצעות השכל של תורה. אחרת לא מבינים את ההבדל.
זה עולם מהותי, אבל אני רואה שזה רק בא לידי ביטוי בתורה.
ומה?
זה עולם הבדל מהותי, כן. זה נכון מה שאתה אומר,
כן.
זה לא רק בא לידי ביטוי
בתורה. איפה עוד זה בא לידי ביטוי?
לא רק בעולם היהודי יש אנשים שכאילו עושים דברים מתוך באמת, רצון אמיתי לעשות טוב.
רצון אמיתי, זה אתה קובע. אם זה רצון אמיתי או לא, אתה קובע, אתה אומר, לא יודע. צריך לבחון ולראות מתוך מה עושים את זה. אגב, אני לא מביא את עצמי בהשוואה אליהם. אני לא, כן, אנחנו כולנו לומדים עדיין איך להיות אנשים טובים. אני מדבר כרגע על האידיאל של התורה. האידיאל של התורה.
זה גם האידיאל על פי אריסטו ועל פי...
מה האידיאל על פי אריסטו?
מציגים את המוסר כפי שהוא, על פי ההבחנה הטבעית שלהם, ההבחנה השכלית שלהם. אבל בפן המעשי הם מדגישים שכאילו זה צריך להיות, שזה לא בא ממקום אנוכי.
אבל, שוב, ההבדל הוא בזה שהפילוסופים, כיוון ההתקדמות של הפילוסופים, או כל מי שהולך על פי דרכם, זה האדם שעולה לאלוקים. היהדות זה אלוקים שיורד לאדם. זה הבדל גדול. כמו שהוא אומר בספר הכוזרי, זה מה שנקרא בדל החדת. בדלך הדעת פירוש הדבר. תשאר את הטוב על פי ההרגשה הפנימית שלך. אתה עולה לאלוקים. מה שנקרא, אם ההר לא בא אל מוחמד, מוחמד הולך אל ההר. תפיסה כזו היא תפיסה מאוד בעייתית. כשהאדם הולך לאלוקים ומשאר את רצונו, זו בעיה. אגב, זה הייתה דרכו של אברהם אבינו לפני שנגלה לו הקדוש ברוך הוא. לפני שנגלה לו ריבונו של עולם, אברהם קיים את כל התורה מכוח שני כליותיו שנעשו לו כשני רבנים. עד שנגלה לו השם יתברך, וגילה לו את האמת הזו שהוא הגיע לה בעצמו, אבל ממימד אחר לגמרי. או בלשונו של רבי שמחה זיסל, שהוא קורא לזה, אברהם אבינו מפילוסוף למאמין, כך הוא קורא לזה. הוא קיים את כל התורה כולה, עד עירובי תפשילין, ללמדך שכל התורה כולה, עד עירובי תפשילין, יש לה גם מימד של דרך ארץ. אבל אין לה מימד אמוני, שזה רובד אחר לחלוטין, עד שריבונו של עולם לא נגלה ואומר, לך לך. זאת אומרת, ברגע שריבונו של עולם נגלה ואומר, תעבוד אותי, הגילויים מבחרים לגמרי. זה נקרא תורת ההתגלות. לעומת התורות שלא טוענות להתגלות, מן הסוג הזה, לא בקהל, לא בהמון, כן? זה בעיה. ברגע שאדם חותר לאלוקים, הוא יכול לטעות הרבה בדרך. והוא תואר בדרך. הוא חייב את הגילוי האלוקי שפונה אליו. וירד השם על הר סיני. ישראל מתייצבים בתחתית ההר, ריבונו שלהם יורד על הר סיני, ובנקודת המפגש הזו נוצרת תורה. זה משהו אחר לגמרי.
כנראה לפני השטח, אצל, כאילו, בעולם היהודי יש יותר את העניין של כאילו, מפה למעלה. כלומר, יש את העניין של שכר ועונש למשל.
מה זה נקרא מפה למעלה?
כמו שאמרת, כאילו, יש את ה... מצד אחד יש את ההתגלות האלוקית, כאילו, מלמעלה למטה.
כן.
כאילו שהוקים אותנו את התורה, או כאילו התגלה לאברהם, התגלה לעם ישראל. מצד שני, יש גם את הדוגמה שבאת עם מוחמד, מוחמד עלה אל האב, והוא בעצם יזם את ההתגלות, כמו שלא. אז כנראה לי, כאילו, גם אצל העולם היהודי יש את הפן של כאילו...
אצלנו, כל הערך של הפעולה האנושית זה רק על בסיס וגיבוי והסכמה של רצון השם. רק אחרי שהוא התגלה אלינו, יש ערך למעשינו. אם אולי מתגלה לנו, לא היה ערך מהותי למעשים שלנו. כן? זה מה שנקרא סייעתא דשמיא. כן? הסתייע מילתא. משמיים הסכימו לו. זאת אומרת, רק אחרי שהוא ירד וגילה את רצונו, יש ערך לחתירה שלנו לקראתו. בצאתי לקראתי, לקראתך, לקראתי מצאתיך. כך אומר רבי יהודה הלוי. שאני יוצא לקראתך, כבר מצאתיך לקראתי. אלמלא יצאת לקראתי, אין ערך ליציאה שלי לקראתך.
אז בעצם ההבדל המהותי הוא פה, כאילו בין האיש שעושה טוב כי הוא רוצה טוב,
כן.
לבין היהודי שעושה טוב, זה שאחד שואף לאלוקים ואחד לא.
אחד שואף לאלוקים שנתגלה, ואחד שואף לאלוקים כמוס שלא נתגלה לו. הוא נמצא בתוך נשמתו. הוא נמצא, ודאי. יש לו נשמה, גם לגוי יש נשמה. אבל הנשמה הזו לא עברה תהליך של גילוי בהר סיני. היא עדיין נשמה קבורה. היא נמצאת עמוק עמוק בעומק התודעה של האדם. לא היה גילוי, לא היה קול גדול ולא יסף. הנשמה האנושית הייתה צריכה לעבור תהליך של גילוי נוסף, שזה בעצם מתן תורה. אם לא נסמכים על הגילוי הזה, אז אתה עדיין, אתה שואב, כן, את ההשגות שלך מעולם סתום, כן? אתה שומע קול, הוא נראה לך כמו, שמעתי שאמרו, רגע, מה, בערך, בראשית, ברא. לא יודע מי, לא יודע מה, אבל שמעתי בראשית ברא. זה מאוד כמוס, זה מאוד סתום, זה מאוד ערפילי, זה נקרא מיסטיקה. לא סתם קורא לזה מיסטיקה, מיסטיקה זה מלשון ערפל. תורה זה מלשון אורה והוראה, זה משהו אחר לגמרי. לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה, כן? זה משהו ערפילי מאוד. תורה זה ברור, זה מאוד מאוד ברור, זה גילוי מאוד ברור. זה ההבדל. זה עושה את כל ההבדל באורחות ההתנהגות, בבניין המידות, בכל השאר, כן? יש בזה הרבה, כן? הרבה טעויות, כן? הפרוץ מרובה על העומד. זה כמו איזה כתב, כן? כתב קדום, שאתה מצליח לראות רק פה תיבה, ושם תיבה, שם, אבל אתה לא מצליח לצרף משפט. אתה לא מצליח לצרף משפט. כך נראית ההשגה הגויית. עד הפסגה שלה, שזה הפילוסופיה. אני חוזר על דברי הרמב״ם. במקום שנגמרת הפילוסופיה, מתחילה הנבואה. השגה מסוג אחר לחלוט. כן, יש איזה שאלות? כן, בבקשה.
הרב אמר לגבי אברהם אבינו, הצליח להגיע...
כל התורה כולה.
כל התורה בלי...
כן, זה לא אני אמרתי, זה כתוב מפורש בחז"ל. נעשו לו שני כליותיו כשני רבנים, והיו נובעות ומלמדות את התורה. כך כתוב, כן.
בעצם אפשר להבין את זה כשאדם יכול להבין את כל טעמי המצוות כולה?
אם היית מתבונן כמו אברהם אבינו, אם היית משוטט בחוכמה, כן? מגיל 3, כן? היית יכול להגיע לזה. באופן תיאורטי. אם היה לך את הכלים, את עוצמת החתירה לאמת של אברהם אבינו, כן? היית יכול להגיע לזה. באופן תיאורטי, אני אומר. ואנחנו מצליחים להגיע לכמה וכמה גילויים גם בלי תורה. בלי שאנחנו בכל אופן מצהירים לעצמנו כלומדי תורה, כן? יש הרבה אנשים שלא לא פתחו ספר תורה מעולם, והם הגיעו לכמה וכמה בירורים משמעותיים מאוד. ביחס לאברהם אבינו זה כלום. לאברהם אבינו היה 40 מסכתות, כן? כן? מסכתות של חוכמה, פילי פלאים. אבל בכל אופן, יש להם כמה וכמה גרגירים ופירורים של, של אמת. ומזה הם חיים אגב. והם חיים דווקא נחמד. חיים משמעותיים. לפחות נראה להם שהם חיים, חיים בעלי ערך, כן? יש להם סדר יום, נהנים מה שהם עושים. אבל זה כאפס וכאי לעומת מה שהגיע. באופן תיאורטי, באמת, אם היינו יכולים... היינו מדרגת אברהם אבינו, היינו יכולים להגיע. כן? וזה המשמעות של דרך ארץ קודמת לתורה. למה קדם ספר בראשית לספר שמות, אומרים חז"ל, ללמד שדרך ארץ קדמה לתורה. שמענו, שמענו, שכל מה שקיים אברהם אבינו, כל התורה כולה, עד דקדוקי סופרים, זה בעצם כלול תחת הכותרת של דרך ארץ. פשוט לא ימין. אנחנו חשבנו שדרך ארץ אולי זה איזה פירור פה, פירור שם של מוסר, ואני שומע שדרך ארץ זה כל התורה כולה, עוד לפני שניתנה. זה ההגדרה הכי עליונה, זה אפילו לא פילוסופיה. פילוסופיה שדיברנו מקודם זה כאפס וכאין לעומת אברהם אבינו. מה שהשיג אברהם אבינו, אריסטו לא יחלום בחלומות הכי טובים שלו. כל תורת אריסטו זה כאפס וכאין לעומת אברהם אבינו. ואפילו עדיין זה נקרא דרך ארץ. לא מעניין. זאת אומרת, דרך ארץ זה כל מה שאפשר להשיג מצד הטבע. כל מה שהטבע מספר לנו, כל הרזים שהטבע מספר לנו, והוא מספר הרבה מאוד. לך אל נמלא הצל, ואילו לא ניתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול, עריות מיונה, וגזם מנמלה. זאת אומרת, כל המידות כולה מצויות בתוך הטבע. בצורה מופלאה ביותר, בצורה אילאית מאוד. די להסתכל בטבע כדי ללמוד עולם ומלואו של מוסר. אבל כל זה כלול עדיין תחת הכותרת של דרך ארץ. יותר מזה, ראיתי אצל אחד מבעלי המוסר שהוא אומר שאפילו זה שאברהם אבינו זרק את עצמו לכבשן האש, כן? או נזרק לכבשן האש במסירות נפש, כן? אפילו את זה הוא עשה מכוח אמונה באלוקים של דרך ארץ. הרי למה הוא זרק את עצמו לכבשן? למה הוא היה מוכן, למה הוא היה מוכן למסור את נפשו? כי הוא האמין בקדוש ברוך הוא. הוא לא האמין בגלל שהשם התגלה לו, אלא בגלל מה שהוא הרגיש את סמיכות האלוקים אל נפש האדם. מתוך תוכו, הוא חווה את זה. זה כבר הביא אותו למסור את נפשו על האמונה הזו, עוד לפי שהוא התגלה לו. מה נגיד אחרי שהוא התגלה לו? קל וחומר. אבל אפילו מסירות הנפש האמונית הזו, היא באה מכוח של דרך ארץ. אפילו זה. זה מדרגה מאוד רמה. היום אנחנו נהנים מפירורים של דרך ארץ. מה שנשאר היום, כן? זה אחרי המבול הגדול. זה אחרי הצונמי, אחרי דורות, 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 שדרך ארץ מאוד נשחט, במיוחד בתרבות אדום, שזו התרבות האחרונה. התרבות הזו ביטלה המון דרך ארץ. כבוד להורים, כבוד למורים, כבוד לעצמנו, כבוד לארצנו, כבוד לאומתנו. בלי סוף. ניאוף, גזל, שנאת הזולת, מחלוקות. הגלות האחרונה, הגלות אדום, שבמסורת חז"ל היא מתוארת בתור אותו השר שעולה 70 שלבים בסולם. ולא יורד, עד כדי כך שיעקב אבינו נבהל. מה, הוא לא יורד, הוא עולה ולא יורד. עד שהוא היה צריך נבואה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא ינחם אותו ויאמר לו, אל תדאג, אל תפחד. וזה אמר עובדיה בנבואתו, גם על אדום, על אותו אדום, גם אם תגביע עוף, ובין כוכבים תשים קיניך, משם אורידך נאום השם. זה נאמר על תרבות אדום. ואנחנו חווים את תרבות אדום קשה. כמה דרך ארץ נשחט כתוצאה מתרבות אדום. כמה דרך ארץ נשחט. אז היום אנחנו נהנים מפירורים. זה המובלעות שלא נשטפו על ידי הצונמי. אותו גל אדיר שפלש לתוך היבשה, מי יודע כמה מאות קילומטרים, ונשארו כמה מובלעות שאנחנו עומדים רגל אחת עליה, ככה, ביבש ככה, על מקום היבש, בראשי הערים. כן, תפסנו מקום גבוה. אבל מה זה דרך ארץ? זה עולם ומלואו. זה עולם ומלואו. כן, שאלות? טוב, אז נראה הלאה. זה הסיבה הראשונה שהוא הביא כאן. כל מידה אי אפשר שיקנה אדם אותה, כי אם כשיציירנה ציור חזק, וכשלא ישלים את ציור המידה המבוקשת בבירור גמור, יצא יותר מהמידה המבוקשת ממנו, כן? ממנו על ידו, אותה מידה שהוא מבקש, או פחות, אבל בשני המקרים זה לא טוב. יותר או פחות, צריך להיות בדיוק, כן? או פחות, מהדומות לה, בציורי אנשית חיים, רק לפומרייתה, לפי מרוצת היום. וצריך לזה חקירה פרטית, כן? זה פעולת החוכמה והבינה שעליה דיברנו, חקירה פרטית, כן? וצריך לזה חקירה פרטית על כל המידות וענייניהן. בכל מידה שיש לך צל צילו של ספק, שיש לה מידה מצרנית שנטפלת אליה, ומנסה לרכב על הגל שלה, אתה חייב כבר להיכנס לפני ולפנים בעומק גדול, ולהפריד את התאומים הסיאמים האלו, זו מזו, זה מזה. וצריך לזה חקירה פרטית על כל המידות וענייניהם. איך הן מתמצרות אלו באלו? ועל ידי מה הן מתמצרות? מה הדלק של ההתמצרות הזו? כדי לדעת אפשרות הפרדתן. הוא יביא לנו דוגמאות בהמשך. פה רק מדבר על הכללים. כן? אך הלימוד הזה יכול להיות מתחלף בכל אדם. כן? זה לא דומה. אל תחפש אצלך ענווה ועצבות. כי הנטייה הנפשית שלך ממילא, הבולטת, הדומיננטית, היא לא ענווה. ואתה אל תחפש את ההתמצרות בין גבורה וכעס. כי אתה בטבעך לא גיבור. אז אל תחפש את זה. תחפש את המידות הדומיננטיות שבך. אם יש לך נטייה חזקה לענווה, תדע לך. אתה בקבוצת הסיכון של התמצרות הענווה עם העצבות. אתה בקבוצת הסיכון. אתה כבר חייב לעשות פעולה מאומצת של חקירה מדוקדקת כדי לברר את ההבדל בין שתי המידות האלו. אחרת, הם יופיעו לך תמיד ביחד. כן? תמיד ביחד. ויקלקלו לך. אז כל אדם זה משהו אחר, כל אדם. אך הלימוד יכול להיות מתחלף בכל אדם. יש נפשות שסדרי המיצרים במידות היהן מחולפות מבין נפשות אחרות. וזה ראוי להימצא מצד חילוף הדעות והציורים המתחלפים באיש מבמשניהו. מכל מקום נראה שיש למצוא כללים קרובים. אנחנו לא רוצים לדבר על ריבוי האפשרויות והמודלים. אין לדבר סוף. אנחנו רוצים לראות את הכללים השווים בתורת המיצרים. כללים שווים שכל אחד יכול להשתמש, בין אם הוא ענב, בין אם הוא גיבור, כל אחד יכול לקחת את הכלי הזה, ובאמצעותו לעשות את הבירור הסובייקטיבי של נפשו המיוחדת. זה שרוצים לברר. מכל מקום נראה שיש למצוא כללים קרובים, שווים לכל נפש. כללים קרובים, באופן שיהיה יותר קל לכל אחד, לברר דרכי המיצרים, ולדון על הפרט, ללכת בדרך טובים. כן? לקחת את הכללים, לדון על הפרט, מי הוא, ובאמצעות זה, לסלול לדרכו בצורה טובה וחיובית, מבלי שהמידות יבואו מדובקות. גם כל אחד ימצא הרבה עניינים קרובים לו ולבני גילו, וגם הרבה דברים ראוי שיהיה בהם שורש כללי. אם כן, תורת המצרים יש בה כללים ויש בה פרטים, אני מוסר את הכללים, כך אומר הרב. אני אמסור את הכללים. ואידך זיל גמור, תן לך חם ויחכם עוד. סור מירה, בינה. מה זה סור מירה בינה? כדי לסור מירה צריך בינה? למה צריך בינה כדי לסור מירה? תביא ספר, נראה מה אסור לעשות, ונגמר הסיפור, בשביל צריך בינה? צריך לדעת לקרוא א' ב'. אסור לעשות כך וכך, למה צריך בינה? אבל זה בדיוק הנקודה. נכון שכולם מחויבים בלא תנאף. נכון שכולם מחויבים בלא תגזול. אבל למה צריך בינה? צריך בינה כדי לדעת מי אני. הבינה זה התבוננות בנפש המיוחדת שלי. כי אם אני לא יודע מהי נפשי המיוחדת, אני לא יודע איך לא לגזול. כי אם אני לא יודע שנפשי כוללת מידות א', ב', ג', ד', אני גם לא יוכל לקיים לא תגזול. כי אני לא מכיר את נקודת התורפה שלי. אדם שיש לו חמדת ממון, אדם שיש לו נטייה חומרנית חזקה מאוד, הוא חייב לקיים את הלא תגזול, כן? באמצעים, באופן שונה מאדם שאין לו בכלל תאוות ממון. אין לי תאוות ממון. אני בא, רואה את הפסוק, לא תגזול, כן? לא גוזל. אבל אדם שיש לו חמדת ממון, כדי לקיים לא תגזול, הוא צריך הרבה אמצעים. הוא צריך גדרים, סייגים, כי הנפש לו מאוד נוטה לגזול, מאוד נוטה לקחת ממון. מאוד, הוא מאוד אוהב ממון, הוא מאוד אוהב את הביטחון הפיזי, החומרי. הוא צריך הרבה יותר גדרים לעשות על עצמו בדרכי החינוך שלו. אז סור מרע, בינה. חשוב מה? אותו דבר גם פה. תורת המיצרים יש בה היבט כללי. ההיבט הפרטי הוא נלמד רק מתוך התבוננות במי אני. מי אני? מה? מבנה הנפש המיוחד שלי. לפי זה אני יודע, אם אני צריך להשתמש במודל של תורת המיצרים ביחס לענווה או ביחס לגבורה, אני יודע. זהו, בהמשך פה, הרב מתחיל באמת לדבר על שני דוגמאות, לפחות שתי דוגמאות, של מידות מתמצרות. רק נפתח את המידה הראשונה, לא נספיק הרבה ללמוד היום, אבל בדקות שנותרו נפתח אותה. מכלל מידות הנפש, המחויבות אל השלמות, המחויבות אל השלמות, הרב עכשיו יורד אל תוך נפש של אדם, ומזהה מידה מאוד מרכזית, שהיא מידה שבלעדיה אדם לא יכול להשיג שלמות, אדם לא יכול לפלס את דרכו בתוך המציאות. מנוע 4x4. אבל לא סתם המנוע. הרב מזהה בתוך נפש האדם מידה מרכזית ביותר, שבלעדי האדם לא יכול להתקדם בתוך האדמה הבוצית המסולעת של המציאות. המציאות היא קשה. המציאות מציבה לנו קשיים בלי סוף, מבוקר ודרם, מכל מיני סוגי ומינים. אם אתה לא תהיה חמוש בכוח נפשי, מיוחד, שבעצם יצירתו, הוא מהווה תרופה למכה. משל לאב שנתן לבנו מכה גדולה, אבל הוא גם נתן לו את התחבושת ואת הפתרון לזה. כן? בלי הכוח הזה, האדם לא מסוגל לזוז בתוך המציאות מטר אחד שחוק. מהו הכוח הזה? מכלל מידות הנפש המחויבות אל השלמות, היא גם כן מידת הגבורה. להתגבר. יש הרבה על מה להתגבר. הרבה קשיים. מידת הגבורה, שהיא גבורת הנפש, שאי אפשר כלל שיהיה מבלעדה, שלם באמת בדעת ויראת השם. אם אתה לא גיבור, איך אתה תוכל להתמודד? איך תוכל להתמודד עם כל הציורים השטחיים? דיברנו מקודם על חברותה. אם אתה לא גיבור, איך אתה תעמיד את הדעה שלך במבחן בכלל? כי באמת, הרצון שלך זה להיות צודק. אם אתה לא גיבור, לא תעמיד את הדעה למבחן. לא תהיה פתוח באמת לשמוע מה חברך אומר. אתה צריך פה גבורת איתנים להתמודד עם הטבע האנוכי שלך. אם אתה לא גיבור, איך תעמוד בדרכו של הרגל נפשי? שלילי. קשה. זה דורש התמודדות יומיומית. לעשות הפך רצונך. זה קשה. נמצא שהגבורה בעצם היא כוח שבעצם הוא מהווה שטן על דרכם של ההתנהגויות השליליות של האדם. אבל בלי הכוח המנגד הזה, אתה לא יכול להתקדם. אתה בהכרח תשתף על ידי הרגלים שלך. אתה לא יכול. וקשה בחיים. זה קשה. איך אמר לי מישהו אתמול? קשה לו לקום בבוקר. למה קשה לך לקום בבוקר? החיים קשים. עוד פעם להתמודד עם החיים. עוד פעם להתמודד עם אין ספור מצבים שרק אתמול ראיתי. עד כמה אני חדל עונים להתמודד מולם. והיום נגמר בלי הכרעה. היום נגמר באווירה של לוחם תשוש. לוחם תשוש. אני תשוש אל מול הזולת. אני תשוש אל מול עצמי. אני תשוש אל מול הסוגיה בגמרא, שלא פתרתי אותו כהלכה. שוב להיפגש עם התוספות. שוב להיפגש עם דברי הראשונים הקשים והלא פשוטים, המאוד מאתגרים את החשיבה שהתחיל. קשה לי. בסופו של יום אני תשוש. אני מונה את הקופה, אני מסתכל בתוך קופתי, ואני רואה שמה איזה פרוטה מצלצלת. כן? אני אומר, זה מה שהעליתי היום. אבל רוב רובו של המאבק הוא לא מוכרע. ואני יודע שבחר אני מתעורר אל יום חדש. איך אומרים, כן? מתעוררים ביום חדש, פה הצבא היווני, פה הצבא הפרסי, הקרב לא הוכרע, מתעוררים בבוקר, כבר רואים את 100,000 האלו מול כמה 300 ספרטנים שם. הנה, הקרב מתחיל. לא הוכרע הקרב. וכך זה נמשך יום, ועוד יום. קרבות לא מוכרעים, דורשים גבורה כבירה. אז אמר לי אותו בחור אתמול שבאת. קשה לו לקום בבוקר. קשה לו. זה קורה לו במיוחד שמגיע השבת. אז הוא נופל לתוך איזה תרדמה. הוא נבלע לתוך איזשהו, כאילו לברוח, לברוח מההתמודדות. הוא צריך לחזק את הגבורה. כולנו צריכים לחזק את הגבורה. החיים מורכבים. מורכבים. ברוך השם שכך. יודעים להשתמש בעובדה הזו בצורה נכונה, אפשר להגיע עם זה הישגים נפלאים. על מידת הגבורה היא מאוד נצרכת בנפש. כן? המידה הזו, דעקה שהמידה הזו לא מופיעה בצורה נקייה. היא מופיעה, כן, באופן כזה שמלווים אותה סיגים מסיגים שונים. על זה ידבר הרב בהמשך, בעזרת השם.